שלום לכולם. אנחנו חוזרים לספר ממושלם של מרים הדהן. אנחנו נמצאים בהקדמה, הפסקה הרביעית. אני רק אקרא את הפסקה הקודמת כדי שנתחבר למוכר, דרך המוכר. שני הצרכים הללו, משמעות ואהבה, אתם זוכרים? שהם מרכזיים כל כך בחייו של כל בן אנוש. אנחנו בהקדמה. ההקדמה זה עמוד 7. שני הצרכים הללו, היינו, משמעות ואהבה, שהם מרכזיים כל כך בחייו של כל בן אנוש באשר הוא, באים על סיפוקם, כלומר משיגים אותם, באים על סיפוקם רק כאשר מצליחים להתמקד בממד הרוחני של החיים. רק כאשר אנחנו מפתחים את העין הרוחנית. פיתוח של העין הרוחנית חושף לנו משמעויות. מוציא אותנו מהמקריות, מהתפיסה המקרית של מאורעות חיינו, לתפיסה המשמעותית, למבט המשמעותי, אמוני, השגחתי, מוסרי. אם כן, הממד הרוחני, פיתוח המבט, כן, המוסרי על מאורעות, פיתוח המבט הזה, הוא מאפשר לנו לצמוח דרך המאורעות, לקלוט קריאות כיוון בתוך המאורעות, שהם יותר לטובתנו, הם לצמיחתנו, לתועלתנו, כן? להתקדמותנו. ואז המעשה מקבל משמעות, וכיוון שהוא מקבל משמעות, ממילא הוא גם נאהב. זה הקשר שרצינו לומר בין משמעות ואהבה. כל דבר שיש לו משמעות הוא אהוב. אם כבד וקשה לנו לשמור מצוות, זה מכיוון שאנחנו לא מבינים את הערך של המצוות. הבנת ערכם של מצוות, לאו דווקא הבנת הטעם המוחלט. אנחנו לא יכולים לדעת, אין למצוות טעם מוחלט. ודאי שהמצוות הן מעל ההבנה שלנו. אבל צריך שיהיה ערך למצוות בעינינו. אפשר להגיד, כן? אדם למשל שהוא מאמין שהמצוות הן לטובתנו. אם הוא מאמין בזה באמת, יהיה לו כבר קל לקיים את המצווה. כי יש למצווה משמעות. אבל תראו מה קורה כאשר הוא לא מניח הנחה כזו ביחס לקיום המצוות. הנחה כזו או כל ערך אחר. מה קורה? אז המצווה, מה שבולט בה זה הצד של העול. העול בולט. אבל חוץ מעול הוא לא רואה בזה כלום. זה קשה להניח תפילה. זה קשה להתפלל 3 תפילות ביום. קשה. מה הערך של הדבר הזה? האם אני מסוגל לקלוט איזשהו ערך? עולה בדעתי משהו? אני מאמין בערך הדבר? אני מבין? יש לי אפילו איזו הבנה שכלית. גם זה משהו, טעמי מצוות. יש לי איזו הבנה בטעמי מצוות. הבנה הגיונית, מוסרית. זה כבר גורם לי להניח תפילין יותר. כאשר אני שם את התפילין על הראש, אני מרסן את מחשבותיי וקושר אותם. כאשר אני קושר את תפילין של יד, אני קושר את מעשיי. כמו שאני מפתח את הטעם הזה יותר, זה נותן לי רצון להניח תפילין. שיש ערך, יש משמעות, יש אהבה למצווה. כלומר צריך לרומם את הערך למעלה, למעלה, גם בכמות וגם באיכות, כדי שהמצוות הן יהיו חביבות עלינו. כמו שראיתי מישהו שמזמין לבר מצווה של בנו, אז הוא כותב בהזמנה, הרינו מתכבדים להזמינכם, לכניסת בנינו בעולן המענג של המצוות. עול מענג, כן? בעולן המענג של המצוות. ככה הייתי בהזמנה לבר מצווה. פעם ראשונה שנפגשתי עם זה, זה היה באותה הזמנה. משפחה יקרה ביישוב איתמר. זה היה נוסח, זה היה בן נוסח חדשני מאוד. לא ראיתי לפני כן את הנוסח הזה אף פעם. מאוד שמח אותי. מאז אני הולך עם זה, כבר חלפו מאז 27 שנה. אני זוכר את הנוסח הזה. לכניסתו של בנינו בעולן המענג של המצוות. ויפים הדברים למי שאמרם. אותו זה ש... זה בנו. יפים הדברים למי שאמרם. תמיד חכם, צדיק גדול. אוהב ישראל גדול. בעל חסד עצום. קיצור. נכון. אני מאמין לו שעולן המענג של המצוות מענג אותו. אז כך הוא כתב. אולן המענג של המצוות, דבר נפלא. אבל אם אין ערך למצוות, ערך כלשהו, אז איך תקיים אותן? הצד הקשה שבהם הוא זה שבולט. כן, בבקשה, דניאל. אתה אומר שמצוות זה בעצם עול.
מצוות זה עול.
לכן כתוב, אולן המענג של המצוות. זה נשאר עול, אבל זה מענג. העונג לא מבטל את העול, והעול לא מבטל את העונג. זה תמיד נשאר המימד של העול. אבל זה עול מענג. עול מענג. זה מאוד קשה להיות חייל במבצע צוק איתן. אבל זה עול מענג. מה העונג שם? למען האומה. נלחם ברשע. כל אחד והערך שהוא רואה. אבל זה עול מענג, זה לא נפח לקייטנה. פגזים, ירי, סכנת חיים. זה עול, אבל הוא מענג. ביסוד העול יש הבנת הערך. אז זה עול מענג. או שאלה מצוינת. וגרם לנו פה באמת לחדד את היחס שבין עול לבין עונג. הם לא מבטלים זה את זה. ממש ממש לא. לאדרבה. העונג הוא זה שמאפשר לי לקבל על עצמי יותר עול, לסבול את המשקל הכבד. אבל זה לא נפח לעונג, זה עול. אפשר, מימד העול קיים, והוא מורגש. עד כמה שהדבר נשמע פרדוקסלי וסותר, אבל זה אפשר לעשות את שני הדברים. גם בחיינו אנחנו מרגישים את זה. אתה יושב ולומד מראה, ואתה מתקשה מאוד בהבנת רשי, או תוספות, או מפרש כזה או אחר, זה עול. אבל אתה מבין את ערך הלימוד. אז אתה מרגיש בעת ובנה אחד גם את הקושי, אתה כמעט מתמוטט, אבל ערך הדבר נותן לך כוח לדחוק את המשקולת עוד. 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 זה כבד. וזה עונג. כן. כאשר מצליחים להתמקד בממד הרוחני של החיים, של יחסים הבין-אישיים, אין זו עבודה קלה. עד לכאן הגענו פעם שעברון. זה לא? כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך, שימו לב, יש פה באמת יומרה גדולה מאוד לקחת את המושג קרבת אלוקים ולפרש אותו באופן, אני לא אומר חדש, לתת לו משמעות שהיא לא מוכרת לנו כל כך. קרבת אלוקים בדרך כלל, נו, צדיקים יושבים, מנהנים מזיו השכינה, קרבת אלוקים, זה בייחודים גדולים, בתפילות ענקיות, הגאון מווילנה, אנשים גדולים, מרגישים קרבת אלוקים, אבל אני הקטן. איך אני מרגיש קרבת אלוקים? חידוש עצום. על ידי מציאת המשמעות. במילים אחרות, נתנו כמה דוגמאות פעם שעברה בשיעורים הקודמים, נתנו כמה דוגמאות למציאת משמעות במעשים פשוטים. מעשים פשוטים. חבר כעס עליי. ואני ניצלתי את הכעס כדי לברר את היחס בינינו. אמרתי לו, רגע, אם אתה כועס עליי, סימן שיש משהו לברר בינינו. אפשר לשבת לדבר כמה דקות? בשמחה, אני אגיד לך מה מפריע לי. אני אגיד לך. בבקשה, בוא נשאר. אני מקשיב. קודם כל, כך וכך. לא שמתי לב. פשוט לא שמתי לב. אתה יודע מה? עצם זה שלא שמתי לב. זה כבר אומר שמשהו לא בסדר. אני מבין מה שאתה אומר. אני אכן טעיתי. עכשיו שאתה אומר לי, אני פתאום מבין איזה השלכות היה לפעולה שעשיתי. האמת שכולה פתחתי דלת וסגרתי, אבל לא הבנתי עד כמה אתה רגיש בשינה. למרות שאמרת לי זה כבר 4 פעמים. לא זכרתי. והנה, בגלל שלא זכרתי, שילמת מחיר שהתעוררת באמצע שנת לילה. אני מצטער. אני רוצה להיות יותר רגיש. הנה, מצאתי משמעות לאירוע שהיה בינינו. הוא כעס אליי, הייתה לי את הגבורה לומר לו, בואו נדבר, הוא השמיע דבריו, הקשבתי, הפנמתי, למדתי, הפקתי לקחים, עודדתי על טעותי, ואני בדרך לתיקון. יש ערך לאירוע. יש ערך. רק חס ושלום, שלא יהיה מצב שעכשיו אתה תרגיז אותו עוד פעם, כדי שתרוויח עוד רווח, חס ושלום. מרוב שאתה אוהב את הניסיונות, תתחיל ליזום אותם. זה לא, זה לא, זה לא. יש מספיק ניסיונות באופן טבעי. כן, במהלך החיים לא צריך ליזום אותם. אז זה סתם בדרך הומור אני אומר את זה. אבל זה דוגמה. זה דוגמה. כלומר, כל אחד מאיתנו שחווה חוויה כזו, מוזמן לשחזר את העונג שהוא ירגיש באותו רגע. העונג הזה נקרא קרבת אלוקים. זה נקרא קרבת אלוקים. אלוקים מתגלה בערכים. במקום שאין ערך. לפי דעת האדם. במקום שדבר הוא סתמי. אבסורדי. כל שכן נתפס באופן לא מוסרי בעיני אדם. שגרתי. כל אחד מהמטבעות הלשון האלו. סתמי. שגרתי. אבסורדי. לא מוסרי. כל אחד מהדברים האלו. ברגע שמציאות מקבלת הגדרה, אחת מהגדרות האלו, סילקנו את אלוקים. העולם נמסר ביד מקרה. ולפעמים ביד הרע. במצבים שנדמה לי שדברים מסוימים לא מוסרים. ואני מתעקש לחשוב שלא מוסרים. אין לי בעיה לחוש, הרגשה של אינוחות, אל נוכח הדבר שקורה. גם אברהם אבינו שאל. השופט כל הארץ לא עשה משפט. גם אברהם אבינו שאל. אבל זו שאלה שהתגרה אותו. זו לא שאלה שהיא באה לפסוק ולקבוע, אלא שאלה שבעצם התגרה את האמונה. או בעצם יש פה קריאה לקדוש ברוך הוא לאלף אותו חוכמה, לאלף אותו אמונה. זה קריאה מסוג אחר. זה לא קובלנה. זה לא כפירה. זה לא כפירה. זה קריאה שהיא יוצאת ממקום הספק, ועניינה זה לאתגר את האמונה ולהעלות אותה ולהעמיק אותה. זה משהו אחר. זה בסדר. קיצור, אם אנחנו מוצאים ערך בתוך פעולה, העונג שאנחנו חושים, זה נקרא קרבת אלוקים. פירוש חדש לקרבת אלוקים. אגב, כדי שבאמת החוויה תוכרע באופן ברור כחוויה של קרבת אלוקים, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. לא להשאיר את זה, את העונג הזה, כמשהו מובן מאליו. אם אנחנו לא עושים מאמץ למקד את תשומת הלב בעובדה שכרגע אני קרוב לקדוש ברוך הוא, העונג הזה יכול ללכת למקום אחר. הוא יכול להתאפס כעונג טבעי, כעונג אנוכי, כל מיני. אנחנו צריכים להגיד תודה, ריבונו של עולם, תודה שנתת לי אפשרות להבין מה הזולת אומר, להודות לדבריו, ולהשתמש בהם כדי להבחין, ולהבחין בחסרון שלי. תודה ריבונו של עולם. תודה שהזדמנת על דרכי והופעת לי בתוך האירוע הזה. תודה. ככל שאנחנו יותר מבחינים את העונג ואת האירוע עצמו, כי הזדמנות למפגש עם אלוקים, חיינו הולכים ונהפכים לרומן בלתי פוסק עם הקדוש ברוך הוא. כן.
ראשון.
כן.
נגעים שיש צמצום של, של האור אלוקי, במקרים שהם לא מוסרים, שואל למשל, איך אנחנו דווקא כן מצליחים למצוא את התענוג הזה?
אין זו עבודה קלה. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, זה מה שנקרא לימודי אמונה. לימודי אמונה הם לימודים שמאפשרים לנו להסתכל בעין אלוקית על המציאות. אנחנו עושים את זה דרך לימוד דברי חז"ל. הזכרנו פה לא פעם, אולי פה, אולי מקום אחר, אני כבר לא זוכר איפה אמרתי מה, אבל ידוע הדבר שחז"ל, תשימו לב, דברי חז"ל, כל מקום שחז"ל מתבטאים בדברי אגדה, לא רק בדברי אגדה, אני מתכוון כרגע דברי אגדה, כל מקום שחז"ל מתבטאים בדברי אגדה, זה משקפיים תלת ממדים. זה משקפיים של אמונה. לכן הרבה פעמים הפסיקה של חז"ל, או הדעה של חז"ל בעניינים, בענייני אמונה, היא מוזרה לנו. כי הם מסתכלים במקום אחר לגמרי. תורס מכם שאני מסתכל מפה, ואני מסתכל עליך ואומר, אני רואה אף ועיניים. ומישהו אחר שנמצא מגבך, ואני אומר לו שיש לך אף ועיניים, הוא תמיע. איזה אף ועיניים? אני רואה, מן הגב, לא רואה לו אף, לא עיניים, לא שום דבר. עכשיו, אם אני חי במציאות של גב, אני מסתכל על המציאות מהגב, ואתה מסתכל על המציאות מהפנים, אנחנו בעצם מדברים על אינפורמציה אחרת. חזל מסתכלים על העולם מכיוון הפנים, וכל דבריהם הם אופייניים לנקודת מבט דרך הפנים, פני האמונה, דרך המבט של הקדוש ברוך הוא, המבט של התורה, מבט מהשורש אל הענפים. אנחנו חיים בתוך הענפים. המבט שלנו מצומצם. אנחנו מסתבכים בין הענפים של העץ. הדיבור שלנו משקף את זה. המבט הוא מאוד שטחי, תפיסת המציאות היא מאוד... מבט. שמעתי פעם איזה ארבעה בעלי מקצוע שמדברים על סיבות לתאונות דרכים. היה שם שוטר, היה מהנדס, היה פסיכולוג והיה איש אמונה. ארבעתם היו צריכים לחוות דעתם למה יש תאונות דרכים. מה אומר שוטר? אין כוח אדם. מה אומר המהנדס? הכבישים לא איי-איי. מה אומר הפסיכולוג? מה אומר איש האמונה? מעניין, נכון? סברת, אני כבר לא זוכר, אני ראיתי את זה לפני 30, 32 שנה. הייתי מילואים בהרצליה, אני זוכר בשקם היה טלוויזיה שחור לבן, וישבתי, אכלתי את הבפלה, וראיתי את התוכנית. מאוד מעניין. ארבע אנשים, כל אחד הביא דעתו. כל אחד מנקודת המבט שלו. לכן, כדי שאנחנו נוכל באמת לחוות דעה יותר משמעותית, יותר ערכית על השואה, נעזוב את השואה, על מאורעות, יותר, פחות זה. אנחנו צריכים לשנות נקודת המבט, אנחנו צריכים להתרגל בחשיבה אמונית, בדמיון אמוני, ברגש אמוני, במידות אמוניות, ענווה, עין טובה, רחמים עליהם. רואי שאנחנו מפתחים את הכלים האלו, אנחנו מתחילים לראות משהו אחר לגמרי. אתם מכירים את ה... את הציורי סטניגרם הזה, אתם מכירים? שמסתכלים בעיניים בבזילה ומגלים תמונה תלת ממדית? מכירים את התמונה האלה? זו תמונה שהיא בנויה, זו תמונה רגילה, תמונה, נגיד האותיות האלה, כתוב. ועל ידי שאתה, אתה מסתכל, מקרב את העיניים, מרחיק אותם בבזילה, ואז פתאום אתה רואה את האותיות תלת ממדיות. עכשיו, זה לא בכל ציור, זה ציורים שבונים אותם בצורה מיוחדת. בונים אותם בצורה מיוחדת. צורת מבט מסוימת, אתה בעצם פתאום רואה, זה לא רק שאתה רואה את האותיות בצורה תת-ממדית, אתה פתאום רואה בתוך התמונה ציפור. אתה רואה ציפור, אתה רואה טבעת של שבתאי, כוכב וטבעת מסביבו של אבק. בתוך התמונה, בכלל לא מובן איך הגיע לשם. אבל על ידי מיקוד המבט בצורה מיוחדת, מתגלה לך מימד חדש שלא נראה שם. פלפלי. ואז אתה אומר, היי, אני רואה זברה שם מפנים. איזה זברה? איפה אתה רואה זברה? אני רואה קשקוש. זה תמונות מקושקשקות כאלה בדרך כלל. שעל ידי הצירוף שלהם, הן יוצרות, בהסתכלות נכונה, הן יוצרות איזושהי תמונה נכבט. אז אתה מדבר, אתה רואה זברה, הוא לא רואה כלום. טוב, אתה צריך ללמוד להסתכל. תקרב את המבט, תרחיק ותשמור על הבזילה. פתאום תראה את המימד השלישי. זה המימד הרוחני שעליה... עליו דובר לפני כן, בפסקה הקודמת. אז לאט לאט, להתחיל לראות את זה בדברים קטנים ופשוטים מאוד. להתחיל לראות את זה בינך, ביחס שבינך, שבינינו, לבין דוממים. כמו שאמרנו, קושי נשפחה, סקית שקדי מרק שנשפחו, וכן הלאה. לאט לאט, אחרי זה לעבור בעלי חיים. חתול שעושה לך מיהו בחלון, כלב שנובח לך באוזן, מוזיקה ערבית מהכפר השכן. שנה שעברה חול המועד סוכות, זה היה בשבת, חתונה בכפר לידינו, אי אפשר לישון בסוכה. ואתה אומר לעצמך, ריבון העולמי, מה אני עושה? ואצלם זה יכול להימשך שעתיים, רק שמו את הקלטת, זה לא הייתה להקה, זה הייתה קלטת. אתה לא מצליח להירדם, אתה מתחיל לחשוב, רגע, אני בגדר של מצטער שיכול להיכנס הביתה, וזה חבל לך, זה ממש, חול המועד סוכות, איזה כיף לישון בסוכה, כל השנה חיכית. והמוזיקה, פיו! מה עושים? היו לי שתי אפשרויות. או לקטר ולהתייסר ולסבול, לקלל, לגדף ולחרף, או פשוט להקשיב למוזיקה. החלטתי להקשיב למוזיקה. התחלתי לאהוב מוזיקה ערבית מאז. פשוט מוזיקה יפה. ולמרבה הפלא אפילו גיליתי שאחד המנגינות שמה, אנחנו משתמשים בהם בתפילה. זה ממש מנגינה ששמעתי עם איזה חזן ספרדי. מתוך התבוננות ופתיחות למוזיקה, תום אתה מגלה שיש לך פינה חמה כלפי המוזיקה. כמה תגליות יצאו לי מאותו ניסיון? דבר נפלא. אז גיליתי את המשמעות, את הערך. פיתחת יחס חיובי כלפי דבר. להתחיל להתבונן בדברים פשוטים, ולאט לאט ללכת ולהיכנס לניסיונות יותר קשים. כדי שנחוש, אבל עיקר החידוש כפי שאמרנו, כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך, עלינו להשקיע מאמצים בלתי נלאים. זה ברור שלא נגיע למבט הזה ברגע אחד. זה ברור שלא. כי ברגע הראשון המבט שלנו איזה הוא? הוא מבט חושי. הוא המבט החיצוני. המבט שתוקע אותנו בקיר. לא מאפשר לנו לחדור מעבר לקיר של החושים. מעבר לרושם הראשוני של האירוע, המעצבן, המרגיז. אנחנו צריכים לקחת אוויר עמוק עמוק ולגלות בתוכנו את היכולת להסתכל על דבר אחר. להירגע, ללכת אחורנית כמה צעדים, לקחת אוויר עמוק, להגיע לאיזשהו מצב של התבוננות ולחזור אל האירוע. האם מצאנו משהו חדש באירוע? האם כרגע אני תופס אותו באופן מעט שונה? האם במבט שני אתה יכול ללמד זכות על הזולת? האם אתה יכול להיכנס אותו בשיח מסוג שונה? לא, עדיין לא. לך הביתה. אתה עדיין שור מועד. תבוא מחר. תירגע. שיקור בל יורה. יין ושחר על טשט. שיקור בל יורה. אתה במצב של שחרות עכשיו. את שחרות אילנו. לך הביתה, תתפקח מהיין ותחזור לאותו מאורה. ותראה שאתה מסתכל עליו מכיוון קצת שונה. מאיפה למדנו את זה? דווקא מצד התומעה, מבלעם. בלעם שלא מצליח לקלל מצד זה, הוא הולך לצד אחר. כל פעם הוא מבקש לעמוד בפסגה אחרת. הוא מסתכל מפה, הוא מסתכל משם. כן? לתפוס את נקודת המבט שמשם אפשר לקלל את ישראל. הוא לא מצליח. ודאי שביחס לקדושה, אנחנו צריכים לנהוג על פי אותם עקרונות. לא הצלחת ללמד זכות על הזולת מנקודת מבט אחת, תלך מנקודת מבט אחרת. עד שתצליח להעניק לאירוע הזה משמעות, ולו הקטנה ביותר. זה כבר ייתן לך שמחה, עונג. או כמו שאמרנו פה, קרבת אלוקים. הרשמים האלו, הרשמים האלו של קרבת אלוקים, הולכים ומצטברים, הולכים ונאספים, הולכים ונלקטים, והנפש תמלא. האדם מרגיש עונג. מתחיל להיות שייך למימד יותר כללי. חייו מתחילים להיות בעלי ערך. אפילו הסבל שלו. הדברים שהוא חשב שאין להם מקום בחייו. פתאום תופסים מקום. הכל משתבץ. הכל שייך. הכל מתחבר. הכל בא בחשבון. זה תהליך. תהליך. כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך. עלינו להשקיע מאמצים בלתי נילים. כדי שנחוש יתר פירוט, כדי שנחוש שהשם יתברך הינו מציאות, לא משהו אבסטרקטי, תלוש, עליון, נבדל, אריסטוקרטי, מחוץ למציאות, לא. כדי שנחוש שהוא מציאות, הוא מופיע במישור הזמן והמקום, הוא מופיע אפילו דרך הגרב המסור, סליחה שאני אומר, שזרוקה באמצע החדר, ואני מתייחס לאירוע באופן בונה, רגוע, סובלני ואמוני. בתוך הגרב הזו שחברי זרק במרכז החדר, אלוקים מתגלה. דרך היחס שלי לחומר הגלם הלא סימפטי הזה של גרב שהייתה על הרגל, שסגורה בתוך נעל שבוע ימים, בתוך הגרב הזו מתגלה, אני הופך, כמו שאמרנו, את הזבל לזהב. אני גיליתי את אבן החכמים. אני אלכימאי. זה הסוד כאן. הוא מציאות שהיא חלק בלתי נפרד מחיינו. אפשר לגלות אותו בזוטות החיים, בגרגר של חול, בפתית של שלג, בדברים של יום יום, פיץ' אוף קייס, בדברים קטנים קטנים, אפשר לזכות למפגש. צערנו, צערנו, לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל התרבות העכשווית היא מחשיבה דברים גדולים, אתם יודעים, אם אתה לא דוקטור, אם אתה לא זה, אם אתה לא זה, אם אתה לא פה, כולם מחפשים להיות גדולים. אבל לא יודעים שהכסף הגדול הוא בעצם בפרוטות. שם הכסף הגדול. כי אני לא יודע אם תהיה מיליונר, אבל גרגר חול כל רגע יש לך. הירועים יומיומיים כל רגע יש לך. אם אתה מזלזל בפרוטות האלו, אם אתה רואה פרוטה ובועד בה, גם מיליון לא יהיה לך. וצריך לדעת, היכולת למצוא את אלוקים בדברים הגדולים, הם דווקא דרך המפגש איתו בדברים הקטנים. זה גם יותר טבעי. הרבה יותר מתאים גם לכוחנו וליכולתנו להיפגש אותו קודם כל בדברים קטנים. מה, אני אהיה כהן גדול? מה, אני חכה עד שאני אהיה רב ראשי לישראל? עד שאני אהיה גאון מווילנה? ודאי שלא. מה, נגזר עליי להיות מחוץ לעולמו של הקדוש ברוך הוא בגלל שאני איש קטן? אני לא יכול לפגוש אותו בכוס מים, בכוס קפה? אני לא יכול לפגוש אותו בסתם איזה סיבוב פה בשכונה, בשכונת המקשר שם, בתוך השכונה עם הדשא? מה, אני לא יכול לפגוש אותו שמה? זה צדק? זה תורה וזה שכרה? זה החידוש הגדול של אלוקים? שבמקום לרדת אלינו עד למטה, הוא מזמין אותנו למעלה, ואם לא נגיע שם למעלה, לא נוכל לחוות אותו? זה לא אלוקי ישראל, סליחה. אולי זה אלוקי הפילוסופים, אבל זה לא אלוקי ישראל. לא אלוקי ישראל. כדי שנחוש שהשם יתברך אינו מציאות, שהיא חלק בלתי נפרד מחיינו, עלינו ללמוד להעניק משמעות לאירועים. ופה היא מונה בעצם את כל סוגי האירועים, כמו שאמרנו מקודם. כן? יש לנו אירוע, עכשיו איך אני מסתכל עליו? ארבע טעויות יכולות להיות במבט השטחי על מאורעות. מהם הטעויות? שנראים לכאורה אבסורדים, לא הגיוניים, ב' לא הגונים, לא הוגנים, כלומר בעיה מוסרית באירוע, ג' חסרי משמעות, סתמים, במקום אחר היא אומרת שגרתיים, זה ארבע. פה היא מביאה שלוש, אבל הסתמים זה יכול להיות גם שגרתיים. סתמים זה חסרי משמעות, אבל אפשר לפרש פה סתמים גם בתור שגרתיים. אלו ארבעת האופנים השליליים שהאדם נוטה להגדיר מאורעות. או זה לא פייר, זה לא מוסרי, או זה לא הגיוני, או זה סתמי, מה שנקרא סתם, או שגרתי. מה זה שגרתי? דבר שחוזר על עצמו ברוטינה פעם אחרי פעם. ומרוב המכניות והרוטינה של הדבר, אני כבר לא רואה את הערך. זה נתפס בעיניי כהרגל, מה שנקרא הרגל. עד שתכלה רגל מן השוק, אומר השפת אמת, עד שיכלה ההרגל מן השוק. כן, ההרגל. ההרגל. צרה צרורה ההרגל. התרגלנו אחד לשני. כן, נפגשנו כבר אתמול הרי, נכון? מה החידוש? כן, אתה, נו, ההוא, איך קוראים לו? כן, רובן, רובן, כן. אתה מכיר את רובן? כן, רובן. זה ההוא עם המטר 76, עם העיניים הכחולות. יושב שם משמאל, כן. זה רובן, אתה כבר מכיר את רובן, זהו, נגמר. הרגל. אז רובן הפך לסתם, כי הוא כבר, רובן, כבר הכנסת בתוך איזו הגדרה, הוא ההוא עם העיניים הכחולות, שיושב מצד שמאל, בגובה הזה וזה, נגמר הסיפור. אין כבר מה למצוא ברובן יותר. רובן נגמר, הספר שנקרא רובן הגיע לסופו, המחזה, העלילה, הגיע לסופה. אין מה לחפש ברובן, שגרתי, סתמי. לא הוגן, לא מוסרי, קיבלתי מכה באצבע, איי, למה זה היה צריך לקרות לי? איי, איי, איי. כל הדברים האלו, הם גורמים למאורעות להקשיח. כן? הם כאילו נעשים יותר קשוחים. זה מסלק את האלוקות מהמאורעות. הוא לא נמצא שם כביכול מבחינתך. זה לא שהוא נמצא, הוא נמצא שם. הוא מצפה לך. הוא רוצה להיפגש איתך באירוע הזה. אבל אתה דוחק את רגליו. אתה דוחק רגלי שכינה ביחס העוין. הלא נכון כלפי הדברים. ארבעת הדברים שלהם. צריך לדעת, רבותיי. ואני קרבת אלוקים לי טוב, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אנחנו רוצים באמת קצת להתקדם במסלול הזה של לגלות את אלוקים בחיים. אנחנו חייבים להתמודד עם הנטייה הטבעית, החושית, היצרית של האדם, להגדיר מאורעות באחד מארבעת הדרכים האלה. כן. לא הוגנים, פשוט חסרי משמעות. המסר העיקרי, מה השעה עכשיו? מה זה?
מחצי.
טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. יש שיעור, אני לא רוצה להמשיך מעבר. אנחנו נחזור למקום, נמשיך לפתח את זה, בעזרת השם.